ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום מועד קטן דף יוד זיין. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף הסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. השיעור מתחיל 8 שורות מלמעלה. לפני שניכנס לתוכן הגמרא, נציין כמה נקודות. קודם כל, תשימו לב, אנחנו פותחים עם מעשה שהוא מעשה ארוך, וכך מסומן אצל הגמרא עם הפס האנכי המקווקו. ובשוליים ממול תחת הכותרת נשא כתבנו כך: מעשה בהו צהובה מרבנן, תלמיד חכם, שנידוהו בגלל שיצא עליו שמועות רעות. אפשר לומר ששמועות רעות בדרך כלל זה בענייני זנות וכאלו דברים באותו תחום. והגמרא כאן מספר: הו צהובה מרבנן דהו סנו שומני, שיוצאים עליו שמועות רעות. סנו כמו סנוי, שמועות רעות עליו. אמר רבי יהודה, היכי לבד, מה לעשות? לשמתי ולנדות אותו, צריכי לרבנן, הוא אדם שהציבור זקוקים אליו, צריכים אותו. לא לשמתי, אם נשאיר את הדבר ככה ללא התערבות מצידנו, כמתחיל שמע דשמיה, יש כאן חילול השם. רשי כותב אם לאו, רשי כותב צריכי לרבנן דאתרי דאבי רבון, מדובר פה על מקום שהוא היה הרב שלהם. אמר לי, הגמרא ממשיכה, אמר לי לרבא בר חנה, מי לי שמיע לך בהא? רב יהודה שואל, רב בר חנה, האם שמעת משהו בנסיבות כאלו? אמר לי, אחי אמר ביוחנן, מהי דכתיב? כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו ויפיעו, כי מלאך השם צבקות הוא. אם דומה הרב למלאך השם, יבקשו תורה מפיו, ואם לאו, אל יבקשו תורה מפיו. חד וחלק, אם הוא לא דומה למלאך השם, וזה העניין, זה המקרה שבפנינו, אז אין לפנות אליו בכלל להנהגה תורנית. שמתי רב יהודה, ורב יהודה נידע אותו. בסוף החליש רב יהודה, עם המשך הזמן רב יהודה נהיה חולה, אתו רבנן נשאו לבי, ואתו איהו נמי בעדיו. הרבנן באו לבקר חולה, וההוא שהיה מנודה הצטרף איתם. כעת חזי רב יהודה, חייך, כשרב יהודה ראה אותו המנודה, הוא רב יהודה חייך. אמר לי, אותו מנודה אומר, לא מסתייך דשמתי להו גברה, לא מספיק שהחמת להו גברה, זה לשון סגי נהור, אבל זה כמובן על עצמו, לא מספיק שנידעת אותי, אלא אחו חינם יחייך בי, אבל אתה גם צוחק עליי. אמר לי רב יהודה עונה, לאו בדידך מחייך נע, זה לא שאני מחייך עליך, אלא תכי אזלינה להו אלמה בדיחה דתי, אלא שאני אגיע לעולם הבא אז אני ארגיש טוב. מה הכוונה? אפילו בגברה כבתך לא חניפי לי, גם אדם חשוב כמוך לא עברתי על חנופה, לא התחנפתי אליך. נח נפשי לו ולבודה, באמת שווק חיים, נפטר. אתה המנודה בא אתה לבי מדרש, אמר לו שאולי, ביקש מהנוכחים להתיר את הנידוי. אמרו לרבנן, רבנן ענו לו, גברה דחשיב כרב יהודה לקחך דלישיך, פה אין אדם בדרגה של רב יהודה שהוא נידע עוד חסרים מישהו מקביל כדי להתיר את הנידוי, אלא זהו לגבי רבי יהודה נשיאה דלישיך, תלך לרבי יהודה נשיאה. זה עוד גדול, זה לא הרב יהודה שדיבר פה שנידע אותו, אלא רבי יהודה נשיאה, שהוא יתיר את הנידוי. עזר וקמי. אמרי לרבי עמי, רבי יהודה נשיא אמר לרבי עמי, פוק עין בדיני, תעיין במקרה שלו. אם מביא למישהו די, שר אלי אם אנחנו צריכים להתיר את הנידוי, אז נתיר. עיין רבי עמי בדיני, רבי עמי עיין בנושא, סבר למשלי, היה בדעה שיש להתיר את הנידוי. עמד רב שמור בנחמני על רגליו, ואמר, ומה שבחה של בית רבי? לא נהגו חכם קלות ראש בנידויה שלוש שנים. שבחה של בית רבי, היא הכניסה לנידוי, היא נידה אחד, שאנחנו נראה בהמשך הסיפור עם אותה שבחה של בית רבי, והחכמים כיבדו את הנידוי שלה במשך שלוש שנים. יהודה חברנו על אחת כמה וכמה, רב יהודה מגדולי הדור, הוא נפטר עכשיו, אבל על אחת כמה וכמה שצריכים לכבד את הנידוי שלו ולא להתיר. אמר רבי זירא, מי דקמן דעתה עידנה היי סבא בבי מדרשה, מה זה שבא היי סבא, הכוונה לרב שמעון בר נחמני, שהוא הגיע לבית מדרש כמה שנים לא עתה, הרבה שנים הוא לא הגיע, שמע מינו מזה שהוא הופיע נקרא לזה בצורת יוצא דופן, שמע מינה לא מביא למי שהוא ראה בזה השגחה, השגחה עליונה שאין להתיר את הנדר, לא שרה לי. אז הוא לא התיר, לא התירו את הנידוי. אם אמרתי נדר זה פשוט החלקת לשון, הכוונה לנידוי. נפק כי קבחי ועזר לו, אז אותו מנודה יצא בוכה, עתה זיבורה וטרקי עמתי ושחיבה דבורה, ועקצה את אותו מנודה על עבר הברית שלו והוא מת. רואים למה שהזכרנו בתחילת הקטע שמתואר בגמרא, הוצאו ברבנד הווסנו שומני, כאן אנחנו מבינים המידה כנגד מידה, כי רש"י כותב ותרקי עמתי נשכו למנודה בעמתו. הגמרא ממשיכה, ידעו ואמרת דחסידי ולא קיבלו, רצו לקבור אותו במערה של אנשים חסידים, והנחש ששמע על פתח המערה לא פתח עבורו, זה נשאר סגור. רש"י אומר ולא קיבלו דהדרה אחנה למעלתה ולא פתחה פיה, היה אחנה זה נחש שהיה מסובב בפתח, הוא לא פתח את הנחש, לא פתח את פיה כדי לפתוח ולאפשר הכניסה. ממשיך הגמרא, הילו למעלתה דדייני וקיבלו, הכניסו אותו למערה ששם קבורים ראשי בית דין, ושם הוא התקבל. אנחנו נציין שיש לעיין בדברי רבי עקיבא עגל פה בגיל ינשש, שהוא מפנה למסכת שבת דף י' עמוד א' תוספות דיבור המתחיל אי איקה, ושם יש דברים מאירי עיניים. אנחנו ממשיכים בגמרא, מי טיימה, למה בסופו של דבר קיבלו אותו? התשובה, דעבד כרבי אלי, היה לו מעלה שהוא התנהג כמו רבי אלי, שנראה עכשיו דתניה. רבי אלי אומר, אם רואה אדם שיצור מתגבר עליו כמו שתיארנו מקודם, אותו צום רבנן רצה למלות, לספק את יצרו, אז הוא ראה שהוא במצב כזה, ילך למקום שאין מקים אותו, ילבש שחורים ויתתף שחורים ויעשה מה שליבו חפץ, ואל יחלל שם שמיים בפרסיה. כנראה שזה שיצא עליו שמועות רעות אינו נחשב כמחלל שם שמיים בפרסיה, ובזכות שמנע את זה זכה להתקבל בקבורה אצל הדיינים. יש להוסיף פה לגבי דבריו של רבי לאי. רשי, דיבור מתחימה שלי בו חפץ, עבירה, כאילו שניתן בנסיבות כאלו להיכנע ליצר הרע ועושה את המעשה שתיארנו מקודם. והואי ואין מקים אותו שם לקח חילול השם. עכשיו יש גישה אחרת, ואמר לן רבי משום רב חי גאון, והסמר שליבו חפץ, רוצה לומר לוודאי, כיוון שלבוש שחורים וכו' והולך למקום שאין מקים אותו, אני עריב בדבר שאינו חפץ מכאן ואילך בעבירה. לפי הגישה הזאת, האדם שינקוט באמצעים האלו הוא בסופו של דבר לא ייקשל ממש במעשה עבירה. נחזור לגמרא. שפחה של בית רבי, מה היא? הזכרנו אותה מקודם, יש כאן אצלנו בגמרות המסומנות כוכבית. אצל הגמרא אפשר לחבר אותו לכוכבית לפני כמה שורות, ששם הזכרנו ששפחה של בית רבי, שהיא נידתה מישהו, הרבן קידו את הנידוי שלה במשך שלוש שנים. אז כאן הגמרא שואלת, שפחה של בית רבי, מה היא? מה הסיפור? דיאמת דבי רבי, השפחה שעבדה אצל ביתו של רבי לנשיא, חזית אליו גברה, היא ראתה אדם, תאבי מחי לבנו גדול, שהיה מכה בנו הגדול, כלומר לא תינוק, לא ילד קטן, אלא בן גדול. אמרה, אז היא אמרה על אותו אבא, לבאהו גברה בשמתה, שמגיע להיות בנידוי, תקבר משום לפני עיוור לא תיתן מכשול. מה המכשול פה? מאחר שמדובר בבן גדול, אולי הוא כתגובה יבעית באביו, ואז הבן יתחייב מכה אביו, זה יכול להגיע אפילו לרמה של מיטת בית דין. אז האבא הזה מכשיל את בנו בזה שהוא האבא מכה את בנו הגדול. דתניה, לפני עיוור לא תיתן מכשול, במכה לבנו גדול, הכתוב מדבר. אנחנו ממשיכים עם עוד מעשה, ובשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו, מעשה שריש לקיש איטיל נידוי שלא כדין. אומר הגמרא, ריש לקיש הווה מינטל פרדסה. ריש לקיש היה שומר על פרדס. אתה הוא גברה, וכך יותן לי בא האדם, ואחר מהתאנים. רמה בי קלה ולא אשכח בי, ריש לקיש הגביר את קולו, כאילו מנסה לגריש את האדם משם, והבן אדם המשיך ולא שם על ריש לקיש, לא אשכח בי. אמר ריש לקיש כתגובה, הוא אומר להווה הוא גברה בשמתה, שם אותו בנידוי. אמלי, אז אותו גברה שאכל את התנים, הוא מגיב, הוא אומר, אדרה בלווה, הוא גברה בשמתה, הוא אומר, שעליך ריש לקיש מגיע נידוי. אם ממון נתחייבתי לך, נידוי מי נתחייבתי לך? אם ממון, בגלל שאני אוכל תנים, אז אני חייב לשלם. אז זה, כן, ממון, חיוב ממון, כן, אבל נידוי, האם התחייבתי בנידוי? תוספות, דיבור מתחיל נידוי, מי נתחייבתי לך? אף פי שמשמתים בעבור ממון, כאמרים לי אל, אני מי לי וממונה, ציטוט מהגמרא שראינו בדף הקודם, מה קרה פה? זה גם ענייני ממונות, אז למה שלא מגיע לו נידוי? יש לומר שהיה לו לקרותו לבית דין תחילה שמה יפרע, שמה יפרע. הטענה נגד ריש לקיש היה למה מיד לנדות אותו, היה צריך לקרוא אותו להתייצב בבית דין, אולי זה שאכלתם ישלם. ועוד בבית דין נמי צריך שני וחמישי ושני כלפיו השדיהם, צריכים כמה ימים לפני כן של הכרזה, הזמנה לבית דין, לא מיד לנדות. וכנמה שפרק הגוזר בטרה, ולא דמי ואיסור דמנדין לאלתר. בענייני האיסור והתר, מי שעובר על איסורים, אז כן באמת מנדים אותו לאלתר, ואומרים בהו גבו, דקרח אל תמרי, שנשרו בשבת. וכן ריש הדר, מסכת עירובין, ושם רבינו, תם שמעתי, שיהיו רגילים באותו מקום שאוכלים באילנות ונותן דמים, ואשתה לא היו עוברים על הגזר. אז זה סיבה לפנות לריש לקיש ולומר שהפלת שלא כדין בזה שאתה מנדה אותו אדם. הגמרא ממשיכה, אתה לבי מדרשה אמר לי שלא נידוי, שלך אינו נידוי. בא ריש לקיש לבית מדרש שאמרו לו שהנידוי שהוא גברה עליך הוא נידוי, הוא חל, מה שאתה נידית אותו אינו נידוי. ומה הייתה קנתי? זיל לגבי דריש אילך, תלך אליו שהוא יתיר את הנידוי. אבל אומר ריש לקיש, לא ידען עלי, אני לא מכיר אותו. אמרו לי זיל גבי נשיאה דריש אילך, תלך לנשיא שהוא יתיר את הנידוי. תניא, נידו ואינו יודע מי נידו, ילך אצל נשיא ויתיר לו נידויו. כעת נפנה לשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה. אתם רואים אותיות א' ב' במעוינים, מחלוקת בעניין נידוי על תלמיד חכם שסרח. הגמרא, אמר רב הונא, באושה התקינו, אב בית דין שסרח, אין מנדין אותו, אלא אומר לו, היכבד ושב בביתך. חזר וסרח, מנדין אותו לפני חילול השם. אנחנו נלמד ביחד את רש"י. דיבור המתחיל היכבד, הוא מביא שני פירושים. מה זה היכבד? בלשון הזה אומרים לו, כלומר לא מנדים אותו ישירות על ההתחלה, אלא אומרים הלשון הזה, עשה עצמך כאדם שכבד עליו ראשו ושב בביתך, בלשון כבוד אומר לו. לשנה חינה, היכבד התכבד, כן, כאן זה לשון כבוד ממש, כבודך שתשב בביתך. נמשיך בגמרא, ופליגה דריש לקיש, הגישה של אבונה הוא חלוק על זה שריש לקיש, למה ריש לקיש, תמיד חכם שסרח אין מנדין אותו בפרעסיה, שנאמר, וחשבת היום וחשב גם נביא עמך לילה, כסהו כלילה. כסהו כלילה, הכוונה, כמו שרשי אומר, כלילה שחשיכה ואין אדם רואה. ובדיבור הקודם, כסהו, אל תבזה אותו בפרעסיה. אז כאן ריש לקיש נגד נידוי תלמיד חכם בפרעסיה, מה שאין כן לפי רב הונא, השלב השני כן מנדים בפרהסיה. ממשיך הגמרא, מורזוטרה חסידה כי מחייב צובר ברנן שמטה, כשאצלו היה תלמיד חכם שהיה חייב נידוי, ברישה משם את נפשי, בהתחלה הוא שם את עצמו בנידוי, והדר משם את לדידי, ואז הוא מנדה את ההוא, אותו תלמיד חכם. רשי כותב משם את נפשי משום יקרא כבוד דהו צומר רבנן. תוספות גם מאיר על זה, משם את נפשי, הוא מביא שתי גישות. אחד, משום צער שצריך לנדות תמיד חכם, לכן הוא מנדה את עצמו. אינמי, כדי שיזכו להתיר. אנחנו נחזור לגמרא. אז ראינו את גישתו של מור זוטרה, כי הווה אייר באושפיזה, כשהוא היה מגיע למושבו, שרי לי לנפשי, מתיר את נידוי עצמו, ועד שרי לי לדידי, ואז היה מתיר את הנידוי על אותו צובר מרבנן. אמר רב גידל, אמר רב, תמיד חכם מנדה לעצמו ומפר לעצמו. אמר רב פאפה, תיתי לי דלא שמיתי צומר בנן מעולם, מגיע לי, יש לי זכות בכך שלא נידיתי תמיד חכם מעולם, אלא כי כמה חייב צומר בנן שמתה היכי עביד. אז השאלה נשאלת, כשהיה מצב כזה שהיה תמיד חכם שהיה חייב לנדות אותו, אז מה עובדים, מה עושים? כי ה דה במערבה מימנו הנגידה דה צובר מרבנן ולא מימנו השמטה. הם בארץ ישראל היו מחליטים להניש אותו צובר מרבנן במלכות ולא בנידוי. רואים כמה חמור נידוי בעיני החכמים. יש כאן סימון חדש, צורת כתר, ובשוליים אנחנו מאירים שזה מבליט משמעות מילים. אחד פה, הגמרא תברר מה המשמעות של המילה שמטה, ובעמוד ב' שורה שלישית המילה שיפוי שקשור לשופר, שהזכרנו שחלק מהתהליך של נידוי זה תקיעה בשופר. בנוסף יש משולשים. קודם נקרא ביחד מה שכתבנו בשוליים, הנושא, משמעות המילה שמתה, שתיים, השפעת החרם על המוחרם. המשולשים הם מראים, מצפים על שתי גישות הפוכות, אם השפעת חרם נשאר במוחרם לעולם או לא. הגמרא, מה היא שמתה? מה המשמעות של המילה? אמר רב, שם מיטה. ושמואל אמר, שממה יהיה. ומעניה בי כי תחיה בתנורה. נסתכל ברשי, ומעניה כי תחיה בתנורה, כשומן שתוכין את התנור, שמורחים על הפנים של תנור ונבלע בתוכו, שאין יוצא לעולם, כלומר מכה לכל מן דמשמתין עלי דלא נפקה מיני לעולם. זה מין השפעה לנצח. ממשיך הגמרא, ופליגה דריש לקיש. מה שנאמר פה על ידי שמועיל הוא לא כמו גישת או הבנת ריש לקיש. דמר ריש לקיש, כשם שנכנסת ב-248 איברים, כך כשיוצא, וכאן הדגש על יוצא, יוצא מ-248 איברים, וגם המפרטת. כשהיא נכנסת, דכתיב, והייתה העיר חרם, חרם בגימטריה, 248. כשיוצא, תכתיב ברוגז רחם תזכור, רחם בגמטריה אחיה, וגם 200 זה אותם אותיות רק בסידור אחר, זה 248. אמר רב יוסף, שדי שמת אגנופת דקרבה ואי דידה עבדה. אם מטילים נידוי על זנב של כלף, הנידוי הזה יעשה את שלו, ילקה, את הכלב. דהו כלבה, דהו אכיל מסני דרבנן ולא אבקה ידי מנו. היה איזו כלב שהיה אוכל נעלי אם של הרבנן, והם לא ידעו מי זה. ושמתו לי, ואז הטילו נידוי. איתלי בי נורה בגנופתי ואכלתי. ואותו כלב נדלק על הזנב שלו אש, וזה שרף אותו. ההוא אלמה, גבר אלים, דהו כמצר לי לראו צומר הבנן. עד לכמד רב יוסף. אותו נפגע, אותו צומר הבנן שנפגע מאותו גבר אלים, בא לרב יוסף, אמר לי, רב יוסף, אמר, זיר שמתי, תטיל עליו נידוי. אמר לי, העצוב במורן העוני המסטפין המיני, אני פוחד ממנו. אמר לי, שקילי פתיחה עלי. רשי כותב, שקיל פתיחה עלי, כתוב עליו שמתה. אז אותו נפגע אומר, כל שכן זה מסטפין המיני, זה עוד יותר יגרום לי פחד ממנו. אמר לי, אז רב יוסף אומר, שקלי אחתי בקדה, קח את הכתב שמתה, תניח אותו בקד, וממשיך הגמר בעמוד ב', ואחתי בי קברי, וקרי בי אלפא שיפורי ב-40 יומים. רשי, בשורה הראשונה, ואחתי בקדה, תקע, לשון תקיעה, תקע בתוך הקד, ולא ישמעו בי קברי, אומר רשי דלו שכיחי תמן שמה אימשי, מקום שומע, מקום שאין אנשים נמצאים. הגמרא ממשיכה, אז אל אבין הכי פקע קדה ומית עלמה. אז הוא עשה כך והקד התפוצץ ואותו גבר אלים מת. רואים מה שנאמר מקודם, שמה משמעות של המילה שמתה, רב אמר שם מיתה. מהי שיפוי? שואלת הגמרא. והזכרנו מקודם שכשמנדים גם תוקים בשופר. מה המשמעות של שיפוי? שנפרעין ממנו. מהי תברה? עכשיו על זה רשי אומר, מהי תברי? למה תוקעין תקיעה ושברים? אומר הגמרא, אמר רב יצחק ברי דרב יהודה, תברי בתי רמי. רשי, תברי בתי רמי, כלומר שמת משבר בתים גבוהים. ממשיך הגמרא, דתניא, אמר רבי שמעון בן גמליאל, כל מקום שנתנו חכמים עיניהם, או מיטה או עוני. והנושא שלנו, של נידוי, זה נכלל בביטוי, כל מקום שנתנו חכמים עיניהם. והנזיר והמצורע מתומתו לתורתו, אלו דוגמאות של אנשים שמותרים להתגלח במועד. פעם הנה רבי ירמיה מרבי זרע מלא שאלה עם שני צדדים. אחד, א', בשלו היה להם פנאי, האם מדובר בנזיר מסוע שלא היה להם זמן לפני הרגל, או דלמה, אף בשהיה להם פנאי. היה להם הזדמנות גם לפני הרגל, ובכל זאת מותר ברגל, מותר להם להתגלח ברגל. אמר לי רבי זרעונה, תנינה, כל אלו שאמרו מותרים לגלח במועד בשלא היה להם פנאי, אבל היה להם פנאי, אסורים. נזיר ומצורע, שזה הנושא שלנו, לכן תפקבנו את המילים האלו, אף על פי שהיה להם פנאי, מותרים, שלא ישעו קורבנותיהם. אנחנו נגיד מעודדים אותם, גם אם היה להם פנאי לפני הרגל, לא גילחו לפני כן, הגיע הרגל, תתגלחו עכשיו. מה הקשר לקורבנות? רשי כותב, שלא ישו קורבנותיהם בתגלחתן עד לאחר הרגל. דנזיר מצורה אין מביאים קורבנותיהם עד לאחר גילוח, כנכתיב בוקראי, הילקח. לא כנסינן להו בדלו עבדי מקמי, כן? לא מגבילים אותם בזה שהם לא גילחו לפני כן. דזימנין דלו עביד קמי רגל, קורה שאדם לא מנצל את הזמן לפני הרגל. אנחנו שוב פעם מדברים על הנזיר מצורע, ועשרינן להו במועד, נמצא שמשעין הקורבנות ואינן קריבין ביום השמיני בזמנן. לפיכך אמרו מגלח במועד מוטב לקרב זמן הקרבה ולא לאחר. אנחנו לפני שנתקדם מילה על המבנה, קודם כל אנחנו רואים שאנחנו מתחילים קטע שהיא נקודה ארוכה, והכוכבית מראה כזה דבר. סימנו כנקודה ארוכה כשבעצם הגמרא הוא ברייתא עם ההסבר שלה. הנושא/מבנה שמופיע בשוליים המקבילים, הבלטנו בצורת פפיון אבל וכהן מוזכרים בברייתא כמותרים לגלח ברגל ודלו כמשנתנו. הגמרא מבררת באיזו נסיבות נאמר אתר זה. המשולשים שיופיעו הם שלבי בירור בעבל. יש פס כפול שהוא מבליט הסבר לברייתא ולמשנה. אחר כך אנחנו נגיע לפפיון השני ושם מבליטים אי כהן, ואז גם שם שלבים בצורת בית, הבלטנו שלבי בירור בכהן. הגמרא, תנא, הכהן והאבל מותרים בגילוח במועד. היי אבל, איכידמי, אי למה שחל שמיני שלו בערב הרגל. כלומר, שמונה ימים מתחילת האבילות, האם על זה מדובר ואותו אבל אנחנו נתיר לו להתגלח ברגל? לא, זה לא יכול להיות. איבאי אלי לגלוחי בערב הרגל. האדם הזה שעבר את השבעה, הגיע ליום השמיני, אנחנו מכירים שבאבילות יש שלבים, יש ימי השבעה, יש אבילות של 30 יום עד יום 30, ובאבא ואמא זה עד י' ב' חודש. האיסור להתגלח הוא איסור שתקף במשך 30. אם אנחנו מדברים על ימים לפני הרגל, הכלל גם אומר שבא הרגל ומבטל ענייני אבלות. כעת אנחנו לא ניכנס לפרטי פרטים, אבל מספיק שנציין ש... ואולי נלמד רש"י ביחד. היא באה אליי לגלוחי ברגל, דתנן מדיטין בדף י"ט, הקובר מיתו שמונה ימים קודם רגל, בטלו ממנו גזירת 30 יום. כל הדינים של 30 אבלות 30 מתבטלים, ומותר בגילוח. הועיל, הוא כבר התחיל יום אחד מן ה-30, וזה הועיל ולא גילח ערב הרגל. אם מדובר ב מי שהתחיל שמונה ימים לפני הרגל והוא לא התגלח ערב בזמן שהיה מותר, לא יגלח ברגל. כמו שלמדנו לא מעט פעמים, דברים שהיה אפשר לעשות לפני הרגל ואדם לא עשה, אז לא עושים ברגל. נחזור לגמרא, שלב שני. אלא שחל שמיני שלא להיות בשבת ערב הרגל. אולי המדובר פה באחד שיום השמיני חל בשבת שהוא ערב הרגל. עכשיו בשבת אי אפשר להתגלח כמובן, אז אולי במצב כזה נתיר להתגלח ברגל, אבל גם זה הגמרא דוחה. במצב כזה היא באה אליי לגלוחי ערב שבת. הוא היה צריך להתגלח ביום שישי. בשבילו יום שישי הוא יום יום הזין, יום השביעי של האבלות שלו. אם שמיני הוא בשבת, אז ערב שבת הוא השביעי של האבלות. ועם כל זה היה לו להתגלח באותו ערב שבת. דיאמר רב חיסטה, אמר אבינה בר שילו, הלכה כאבא שאול. אנחנו עוד מעט נתייחס במה, איך זה בא לידי ביטוי, מה זה הלכה כאבא שאול. ומודים חכמים, חכמים לאבא שאול בשחל שמיני שלו להיות בשבת ערב הרגל, שאז הוא אנוס מלהתגלח בשבת, שמותר לגלח בערב שבת שהוא שביעי. נפנה מיד לרשי כדי לחבר את העניינים האלו. קודם אמרנו הלכת אבא שאול, ובנוסף מודים חכמים לאבא שאול. רשי, הלכה כאבא שאול זה אפילו לא קבר אלא שבעה ימים קודם הרגל, בטלה ממנו גזירת 30. זאת אומרת, הזכרנו מקודם 8 ימים כדי שיהיה יום אחד, אותו יום שמיני, יום אחד 130 שהוא נהג. אבא שאול הוא מהווה כולה עוד יותר גדול, שגם מספיק 7 ימים קודם הרגל, זה בטלה גזירת 30. אולי מוכר לכם את המושג מקצת היום ככולו, ואנחנו גם נאמר ונראה את זה בהמשך. אותו מקצת היום ככולו, יום השביעי, נחשב יום שביעי, וגם יום שמיני. כי אם מקצת יום השביעי זה נחשב שביעי, אז מה שנשאר יחשב שמיני. ממשיך, ומודים החכמים לאבא שאול, אף אגב דבאו 8, למרות שהם, השיטה שראינו מקודם, הם צריכים 8 ימים שלמים כדי לבטל גזירת 30 על ידי הופעת הרגל. ממשיך רשי, בשחל שמיני להיות בשבת ערב הרגל. במצב כזה החכמים יודו לאבא שאול שמספיק 7 ימים, כי היום השמיני נופל בשבת. אז מה רוצים מהבן אדם? הוא לא יכול להתגלח ביום שבת. נחזור לגמרא. אז אם על זה מדובר, אז האבל, למה שנתיר לו להתגלח במועד? היה יכול להתגלח בערב שבת שהוא היה יום השביעי על פי גישת אבא שאול. אומרת הגמרא, לא צריך. אנחנו ממשיכים שלב שלישי. מה מדובר שהאבל מתגלח ברגל? שחל שביעי שלא להיות בשבת ערב הרגל. אז אם כן, ערב שבת הוא רק יום שישי, אז אין על מה לדבר לתיר תגלחת ערב שבת. יום השביעי שלו היה בשבת, ובמצב כזה מותר לו להתגלח ברגל. תנא ברא סבר לה שהאבל בנסיבות האלו יכול להתגלח ברגל. תנא ברא, כלומר הברייתא, זה ברא, זה הברייתא שראינו מקודם בתחילת הקטע, הכהן והאבל מותרים בגילוח, סבר לה כאבא שאול שיום שביעי עולה לכאן ולכאן. תיאמר מקצת היום ככולו, ויום השביעי עולה לו לכאן ולכאן. עכשיו בואו נזכיר לעצמנו, מתי יום השביעי במקרה שלנו? יום השביעי היה בשבת, וכיוון דשבת הווה אנוס הוא, אז השבת היה גם יום השמיני, אבל אי אפשר להתגלח ביום השמיני שהוא שבת, אז מותר להתגלח ברגל, כי בעצם הוא חווה יום שמיני, אבל בנסיבות כאלו שמוגדרים כאונס. טענה דידן שבאותו מקרה אוסיר תגלחת ברגל, סבר לה כרבנן, דאמרי לא אמרינן מקצת היום ככולו. אז מה יוצא מלנו? היום השביעי הייתה שבת ערב הרגל, והקטי לא שלים אבלות דשיבה, אז אין כאן השלמה של שבעה ימים, אז לא נכנסנו ביום השמיני. זו דעתו של המשנה שלנו, שלפי הרבנן אותו אבל לא יכול להתגלח ברגל. אנחנו נסתכל ברשי כדי לחזור עוד פעם על מה שאמרנו דרך רשי. תנא דברייתא, תתני אבי מגלח במועד סבר כבשו, דיום שביעי עולה לכאן ולכאן לשבעה ולשלושים, וכיוון דכבר התחילו שלושים איבאי עלי לגלוחי קודם רגל, אלא דשבת אבי אותו יום קודם רגל שבת, ואנוסו לאחי מגלח במועד. דתנא דידן ממשיך רשי, דתני אלו מגלחים ברגל ולא אבל, התנא רשם, משנתנו ראינו רשימה של אנשים שמגלחים ברגל ולא כלל אבל, סבר כרבנן דאמרי לא אמרינן מקצת היום ככולו, אלא שבעה שלמים באינן. והקטי לא שלם אבלות דשבעה קודם הרגל, ולא אבי אנוס, ואפילו לא אבי שבת, לא מציל לגלח, להכי אינו מגלח במועד. חזרה לגמרא. היי כהן היחידמי, הזכרנו מקודם שכהן מותר לגלח ברגל, אידאימה דשלים משמרתו ערב הרגל. ערב הרגל יוצא בענייננו כי המשמרות מתחלפות בימי שבת, כהן בא לשרת במשך שבוע, הוא בא בשבת ויוצא לקראת המשמר החדש בשבת. אז אם מדובר שהמשמר שלו נגמר ערב הרגל, בשבת, במצב כזה היא באה אליי לגלוחי ערב הרגל. כלומר, ורשי מציין כך, מה זה ערב הרגל? לפני שבת, ביום חמישי, היה צריך אז להתגלח. רשי כותב, היא באה אליי לגלוחי ערב הרגל, כלומר, בערב שבת, שהוא ערב הרגל, דהמרינן, אנשי משמר עשויים בגילוח, ובחמישי מותרים בפני כבוד השבת. ממשיך הגמרא, לא צריכה. המקרה של כהן מתגלח ברגל, תשלם משמרתו ברגל, זאת אומרת שבת באמצע הרגל, כגון שיום טוב התחיל ביום חמישי. אז יום טוב התחיל ביום חמישי, הוא לא יכול להתגלח באותו יום חמישי, זה יום טוב. המשמר שלו נגמר בשבת. תנא דידן סבר, תנא שלנו שאומר הוא לא כולל את הכהן באתר תגלחת במועד, אינו מתגלח במועד, הוא סובר כיוון דתנן. בשלושה פרקים בשנה היו כל המשמרות שוות באמורי הרגלים. אמורי הרגלים זה דברים האמורים, קורבנות שמקריבים אותם ברגל, ובחילוק לחם הפנים. כל המשמרות היו משמשות בבית המקדש ברגלים. כמן דלא שלם משמרתו ברגל דמי, זה לא דוגמה, מאחר שהכהן, נכון, טכנית המשמר שלו נגמר בשבת באמצע רגל, אבל הוא ממשיך לשמש בבית המקדש עד סוף החג, אז הוא לא מוגדר כשלים משמרתו ברגל, ועקב כך הוא לא יכול להתגלח. בתנא בר סבא, אף אגב דשייך בנך משמרות, למרות שכן, הכהן הזה משמש יחד עם כל משמרות הכהונה שבכל הארץ, משמרתי מיה שלימה להמשמר שלו רסמי הסתיים בשבת, שבת באמצע הרגל. רשי כותב, דשלם משמרה ברגל, כגון דהו יום חמישי, יום ראשון של רגל, אתה לא מציע לגלח, דהו יום טוב, ושלם משמרתו בשבת, שהוא יום שלישי לרגל. אנחנו גם הוספנו מין תרשים אצל הבצת. תנא דידא, דאמר אינו מגלח במועד, סבר, כיוון דתנן בשלושה פרקים, בשלושה רגלים, כל המשמרות שווים. כלומר, כולם משמשים בבית המקדש, ומחלקים בכל הקורבנות ביניהם, הקטי כמאן דלא שלים משמרתו דמי, ועדיין יש לו חלק באימורי רגלים, ולא שלים משמרתו בכל הרגל. הוא באמצע המשמר, לכן הוא מגלח ברגל כדתן, אנשי משמר עשויים לגלח. זה למדנו בעבר, שאנשי משמר לא יכולים לגלח באמצע השבוע, באמצע המשמר שלהם, כי אחרת הם לא יתגלחו לפני המשמר. הם צריכים להיכנס למשמר באופן מכובד, מגולחים, לא מנובלים. ממשיך רשי ותנא בר, דאמר מותרים לגלח. אף אגב, דשייך בהנח משמרות, למרות שהוא משמש עם שאר הכהנים, שלם עיקר משמרתו דידי, לאחי מותר בגלוח, הוא לא נחשב באמצע המשמר שלו, ולכן מותר לו להתגלח, אף אם מדובר ברגל. ממשיך הגמרא, תנו רבנן, כל אלו שאמרו מותרים לגלח במועד, מותרים לגלח בימי אבלן. שואלת אם עברה תניה אסורים, אמר רב חיסדא, אמר רב שילה, כי תניה אחה מותרים. מתי אנחנו אומרים שמותרים ברגל? בשתחפו אבליו, היה לו, לא עלינו, אבל, ומיד אבל שני אחרי האבל הראשון. שואלת אם היא בשתחפו אבליו, מה יראה כל אלו שאמרו? מה הקשר בין הרשימה שמופיע במשנה, אלו שמותרים לגלח במועד, כמו יוצא מבית האסורים, הבא ממדינת הים, מה הקשר אם מדובר בתחפו אבליו לאנשים האלו? אפילו כולי אלמא נמי דתניא תחפו אבליו זה אחר זה, הכביא צערו מקל בתער ומכבס כסותו במים. הגמרא עונה, מה מטרת הברייתא שאומרת כל אלו שמועים מותרים לגלח במועד, למשל יצא מבית האסורים, אז אם יצא מבית האסורים ותחפו אבליו, מה מיוחד בזה? האיתמר עלה, אמר רב חיסדא, לגבי סתם תחפו בתער, שאמרנו מקל צרו בתער ולא במסמרים, זה שינוי מותר אבל רק על ידי שינוי במים ולא בנטר ולא באוהל, אלו הם חומרי ניקוי. לא, בסתם תחפו אבליו, נתיר כיבוס בגדים אבל רק במים, לא עם, עם חומרי ניקוי, אבקת כביסה למשל. אמר רב חיסדא, זאת אומרת אבל, סליחה, אני רק רוצה להשלים, אבל אם תחפו אבליו אצל אלו, כל אלו שמותרים ברגל וכולי, אז אחד כזה מותר אפילו במספריים, שזה רגיל, בלי שינוי. אמר רב חיסדא, זאת אומרת, אבל בלי תחפו אבליו, אסור בתחפושת. הנושא שמופיע אצלנו בשוליים, איסור נטילת ציפורניים, אחד במועד, שתיים באבל. אנחנו בשורה האחרונה נראה שימוש בצורת הרגש, הבלטת שמות. אולה וגם שמואל. תנו רבנן, כשם שמו אסור לגלח במועד, כך אסור ליטול ציפורניים במועד דברי ביהודה, רבי יוסי מתיר. וכשם שמו אבל אסור לגלח בימי אבלו, כך אסור ליטול ציפורניים בימי אבלו, דברי ביהודה, רבי יוסי מתיר. אז אנחנו רואים מחלוקת תנאים בעניין נטילת ציפורניים, גזיסת ציפורניים, בין אם מדובר במועד, בין אם מדובר באבלות. אמרו לה, הלכת רבי יהודה באבל, כלומר לחומרה, שאסור לו ליטול ציפורניים, והלכת רבי יוסי במועד, שאם מדובר במועד מותר ליטול ציפורניים. שמואל אמר, הוא מקל יותר מעולה. אנחנו ממשיכים לדף י' ח', הלכה רבי יוסי במועד ובאבל, שמותר לקצות ציפורניים. דאמר שמואל, הלכה כדברי המקל באבל, יש כלל שהלכה כדברי המקל, ויוצא ששמואל יש לו את הכלל הזה, ו ושמואל פוסק בהתאם. עד כאן שיעורנו להיום.